אחרי השיר הזה נמסר, בזכות אבי מורי ואימי מורתי. והנושא הוא התנהגות חיצונית ללא שינוי פנימי אמיתי, קין באדם, כורח בעם ישראל, הנצרות, בעמים, על פי תורת מרן הרב, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספר ישראל, בספר אורות, פרקי ישראל ותחייתו, בפרק ט"ו, על פי הספר אורות המבואר. אומר הרב, יסוד הרשעה שהיא מתפצלת לשניים, לעבודה זרה ולמינות, מינות הכוונה לנצרות, הוא, זאת אומרת, יסוד הרשעה הזה בא לבצר מקום, מעמד וחשיבות לסיגי החיים. לסיגי החיים הן נטיות המקולקולות ותאוות שפלות, למותרות המציאותיות, זאת אומרת, למציאויות המיותרות ולכל סוגי הפסולת שבהוויה ובאדם, במוסר, במוסריות מקולקלת, ובחפץ, ברצונות שאינם טובים, במפעל, כלומר במעשים רעים, ובהנהגה, כלומר בהתנהגות מושחתת. ניתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. זאת אומרת, לא רק שהרשעות רואה בכל אלה דברים טבעיים ומותרים, אלא שהיא עוד מכניסה אותם לתוך הקודש פנימה, על ידי כך מאפשרת התפרקות יצרית נוראה במסגרת הדת. עבודה זרה התירה לאדם לשפוך דמים ולגלות עריות בתוך בתי המקדשות שלהם. כך למשל, אם מעבירים את הילדים באש בעבודת המולך, אלה הם רצונות טבעיים ונורמליים, ומאלה היה לך להתבייש מהם, אמרה עבודה זרה. צריך לתת פרוקן לתאווה. לא לטהר את הקודש מכל מיני בלבולים ותומות המעורבות בו, כי אם לטמאו ולסעבו. זאת אומרת שהתורה נלחמת בעבודה זרה, מפני שלא מדובר אך ורק במחשבה מוטעת, כאילו ישנם כמה וכמה אילים, אלא עבודה זרה היא השקפת עולם שלמה שנתנה פורקן למאוויים השונים של האדם, הצדיקה את היצרים של האדם. אמנם ממשיך הרב, מקומה של עבודה זרה מבחוץ, שעבודה זרה מעולם לא התחזתה ליהדות, אף פעם לא טענה כי היא זו אוחזת באמת, עומדת היא עבודה זרה במקום הזוהמה והמותרות, כלומר הפסולת, המגושמות ומאופלות, כלומר במקומות השפלים, המלוכלכים והאפלים ביותר, ומבקשת את ביצורם ואת שליטתם והתגברותם על כל תוכן קודש והתערבותם עמו בכל האפשרות. עבודה זרה מרוממת ומעלה את נטיותיו השפלות של האדם אף מעל הקודש, ורוצה לערבב אותם זה עם זה. גדולה ממנה, זאת אומרת מסוכנת יותר מעבודה זרה, היא הרשעה הצפונה הארסית של המינות הנצרות, שהיא מחפשת לפינה בעצם הקודש ומתיימרת להיות נושאת דגל הקודש. סממית בידיים תטפס, והיא בהיכלי המלך, פסוק במשלי למד חפחת. כתוב במדרש, סממית בידיים תטפס, זו אדום שהם בכל צרכים שנועה כסממית. וכן כתוב, ואת עשיו סניתי מלאכי. רשי זה עשיו שנאמר בידיים ידי עשיו. בהמשך מדרש כתוב, והיא בהיכלי המלך שהחריב המקדשו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. רשי אומר שנכנס להיכל המלך והחריבו. הרב אומר בשמונה קבצים ה' צדיביו, העין החיצונה רואה בשחרור מן המצווה בפריקת עול המעשה, בחופשיות הצנועה לכל רוח, בייחוד בחופש העול מהתמוד הדייקני המייגע תגבורת רוחנית שירית, ובזה עשתה סממית ידיים לטפס, לחבל את בניין העולם ומלואו, להקות לרסיסים את היכל הקודש, לפזר ישראל לעמים. פעמים לקטרג על כל עמל המעשה, והתלמוד בלשון מדברת גדולות. אמנם כל זה היופי החיצוני, הקסם המדעה, בא מהכרה בלתי מושלמת, מחיקוי קופי אשר לא מאור סוד השם עליון יצא. ואנו קוראים ועומדים לבצר את עמדתנו, לקחת מידי הרשעה העמוקה הזאת הממריאה שרקים את כל יפעת השירה, את כל האמון הרוחני והתמימות והנבטנות אשר גזלה, להכניס את הכל אל אוצר הבניין, לקשר את הכל בתוך אור עליון שאור תורה חי שם, עד שיראו אורים העומדים עדי עד, לא יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף. כלומר, מה עשתה האמינות? הם אמרו, לא צריך את התלמוד, את כל פרטי הדינים, מספיק לנו שאנחנו עובדים את השם, מאמינים בשם, לא צריך את כל הכללים. אבל זה כמו סממית, עכביש, סממית זה עכביש. היא תופסת בידיים בהיכלי המלך, היא נכנסת להיכל המלך ומחריבה. היא אומרת שלא צריך מעשה. זה החורבן הכי גדול. לעומת עבודה זרה, המודה בפה מלא על רשותה, הרי הנצרות חודרת על תוך הקודש ומדברת כלפי חוץ דיבורים יפים ונפלאים, למרות שבפנימיותה הרי היא רקובה ומושחתת. זו הצביעות של עבודה זרה. מתאמצת היא הנצרות להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית ואת כל הנטיות הרשעיות האחוזות בגוף הגס, בפנימיות יסודיו החומריים, ללא מטרה לתקן את האדם ולהפכו לטוב לקודש, אלא להשאירו כמות שהוא ולעלות עמו על העושר של הקודש, שהוא מיד מתחלל ומסתאב בנגוע בו היד המסועבה. זאת אומרת, הנצרות רוצה להשאיר את הזוהמה של העולם, את כל הגסות, ואז היא עולה למעלה עם כל התומה. התורה מסופר כיצד קין הביא מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחורות צאנו ומחלביהן, וישה השם אל הבל ואל מנחתו ואל קין מנחתו לא שעה. קין כועס על כך ופניו נפולים, נפולות. או אז אומר לו השם, למה חרה אבך ולמה נפלו פניך? הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, ואילך את שוקתו ואתה תמשול בו. בסופו של דבר ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. להושע השם על קין ואל מנחתו, בני שקין הוא רוצח. אומנם את הרצח בפועל הוא ביצע רק לאחר שהקדוש ברוך הוא להושע על מנחתו, וכל זאת אדם אינו נעשה רוצח ביום אחד, וכי בגלל שהקדוש ברוך הוא קיבל למנחת הבל אחיו, לא עוד מנחתו של קין, הוא הלך ורצח אותו כך סתם, לפתע פתאום, לא. אלא אומר הרב, מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה, עוד לפני שרצח בפועל, אותו הרצח שיצא לפועל אחר כך, היה גנוז וספון בנפשו של קין בכוח, בפוטנציאל, גם בעת הבאת הקורבן מפרי האדמה. הרצח בפועל רק העיד על כך שנפשו של קין הייתה עוד קודם לכן נפש הרצח פוטנציאלי, שבזור של דבר גם יצא מן הכוח אל הפועל. ומעלה, כיצד יתכן שאדם כמו קין, שהיה בעל נטיות רצחניות, יביא קורבן לשם? על ראשית כל הלך לעקור מקרבך את האלימות ואת השנאה, רק לאחר מכן להביא קורבן לשם. למנחו יכול להישאר כמות שאתה עם כל רשותך נוראה, או להביא קורבן? זוהי צביעות שאין כדוגמתה, וקורבן זה תועבה היא, אומר הרב, הוא המגביר את כל כוח הרע. כי כשהרשע מקבל התוספת של התלהבות דתית, היא נעשית נוראה ואיומה פי כמה וכמה. אדם רשע חילוני שנפך להיות אדם רשע ודתי, הוא נעשה עוד יותר רשע, כי עכשיו הוא עושה את זה עם כל ההתלהבות הדתית. כמו שאומר הגרא באבן שלמה, עניין התורה לנפש דוגמת המטר לארץ, שמצמיח מה שנזרע בה. אז אם זה, אם התורה יורדת על אדם טהור, קדוש, מצמיח טוב, אם יש לו לב טוב, אם יש לו לב רע, מצמיח רע. דבר נפלא מאוד. והחטאת הרובץ על הפתח, הרוע תמון בנפשו של אדם עוד בטרם חטא, הוא מתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש, על ידי הקרבת קורבנות לכל, מתוך התלהבות דתית ומתוך כך, ומתוך כל העבירה שסביב לזה, שהוא קולט על קרבו ומהפכו לתכונתו, ועל ידי כן נעשה לרשע עוד יותר גדול. כך הנצרות לא רק שלא סלקה את הרשות, אלא אף הגדילה והגבירה אותה. אמנם סיפורו של קין אינו עוסק באדם יחידי שעשה מעשה מסוים לפני אלפי שנים, אלא מתאר לנו מחלה כלל אנושית, שכן האנושות כולה נגועה באידיאולוגיה זו. וכך אומר הרב, כה סובבת והולכת היא הקיינות הרשעה, הלובשת צורה ופושטת צורה במהלך השנים והדורות, ועניינה היא החפיצה שתיטב בעיני השם ותמצא חן בעיניו, שהשם ישה אליה ואל מנחתה, ובחובה, כלומר בתוכה פנימה, יודעתי היטב כי מאס השם בה, בפני שפנימיותה מושחתת ורקובה, ופניה נופלים, וחרה לה מאוד, וכעסה אגור בתוכה. ובכל עת מצוא, הנה ריד הרוצח מתגלה, צביון החטאת, שאלה תשוקתו של אדם הקייני, על פי הפסוק, אדם תטיב סט, אם לא תטיב לפתח אתה תרובץ, ואלך תשוקתו ואתה תמשול בו. הוא משתוקק לשפוך את דם זולתו, מתראה בכל תואבתו. אדם הקייני הוא אדם רשע, רוצה כלפי חוץ לבות השם, רוצה תוכן בעיני השם לא מתוך תוכו פנימה. הוא יודע שהוא אינו מוצא חן מפני שפנימיותו רקובה, ולעיתים אף מתפרצת כלפי חוץ בצורה איומה ונוראה. אחרת כיצד נוכל להבין מצב שבו המוני גויים מן השורה יכולים לפתע פתאום לשפוך דמם של גברים, נשים וטף, כמו שראינו בשואה? אלא עשיו הוא אדום, ערש התרבות הנוצרית, וזו אינה יכולה לחיות ללא רצח. כמו שמתאר המדרש שהציעו להם את התורה, אמרו כתוב לא תרצח, לא רצו, אחר ברכה תחיה. יסוד האמינות של לעגה על דברי חכמים, כפי שאומרת הגמרא, שאותו האיש נידון בצואה רותחת, בשיחות הרב צבי יהודה בגיליון 3 ולעניים אמרתי תקווה בסעיף 26, הוא כותב מה פירוש צואה רותחת? פסולת תוססת. תיאור זה מתאים בדיוק לאישיותו. ישו הוא אדם מוכשר אבל מושחת ובעל דמיונות, או איש תוסס ומחוצף בעל כישרון גדול. ישו אינו צואה מכיוון שלא הופרש, שהופרש מכלל ישראל כפסולת תוססת מפני ריבוי הכישרונות. זה הרותחת, ריבוי הכישרונות, הדמיונות והמליצות שלו. מרן הרב זצ"ל סיפר שבילדותו, כשעבר לפני בתי עבודה זרה של הנוצרים, היה מרגיש ריח סירחון של בית הכיסא. ב-150 שנים האחרונות קמו תנועות רומנטיות שונות שממחלו עמי אירופה לחזור להשקפות האליליות ולפוחן הכוחניות והגסות. פרידריך ניטשה, למשל, הריץ את האל היווני בקחוס, שכל יום שתה לשוחרה ורדף אחרי נשים. לשיתו אלו הם החיים. ואם כן, עבודה זרה אין מובנה רק סגידה לפסל עשוי אבן, אלא מדובר במבנה נפשי שלם שקיים לצערנו עד היום. יסוד אמינות, אני חוזר, של האגר דברי חכמים, כמתואר בספרם, כיצד אותו האיש לאג בקשרות המאכלים. הוא זלזל בזה. הוא אומר, לא הנכנס אל הפה מטמא אדם, אלא יוצא מהפה. הוא זלזל בשמירת שבת. יש ספר המוקש הנוצרי, עיין שם בעמוד 280. הוא זלזל בשמירת המשפט הישראלי. הנצרות התעלמה מן העולם הזה, הוא בזל לממון, אם תחפוץ להיות תמים, לך מכור את קנייניך ותן לעניים. איך היה כתוב שם? אשריכם העניים, כי לכם מלכות האלוהים, אוי לכם העשירים, אוי לכם השבעים. וכשנודע על אחד שהוא, יש לו נכסים רבים, אמר ישו לתלמידיו, הקל כי יעבור גמל בעדכו רמחת, מאשר יבוא עשיר על מלכות שמיים. אין בספר המוקש הנוצרי, שלא מאמינים שהעשירים יכולים לזכות למלכות שמיים. ועשתה שמות בישראל פנימה, כאשר גרמה ליהודים רבים להמיר את דתם ולהפך לנוצרים, אשר אמנם מפני היד הגדולה מלאתי כוח השם, אשר בחיי אומה לא הצליחה להרוס את השתות, על פי טילים, כי השתות היא הרסון, על פי מיכה, ואולם אנוכי מלאתי כוח את רוח השם. דברי הרב הם רבויי רמזים לפסוקים תנכיים, כי מסבור שדבר הנצרות לא הצליחה להחדור לתוך עם ישראל ולהרוס אותו מפנים. בכל זאת הכינה לה קורים, קורי הכביש, אשר צלחו, אשר הצליחו להיות לארג של מכסי כזב על פני עמים רבים שהלכו אחרי השולל. הוחלפה הלילות במינות, הלבוש החיצוני אמנם משתנה, אבל התוך הלילי נשאר כמות שהיא. אותה גברת, כמו שאומרים, בשינוי אדרת, בלבוש שונה. לא התוכן הפנימי הותב, כי אם העמדה החיצונית, באופן פנימי מדובר באותה רשות. התואר החיצוני גוהץ כמעט כלפי חוץ, הלבוש יפה ומגוהץ, אבל המטרה האחת היא לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס ואת הפנימיות המהותית. כיצד באמת ניתן לקדש את כל אלה? על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך, בצעת השם הגדולה, על ידי תורת ישראל המלמדת כיצד אפשר לקדש את המציאות ולרומם אותה. בזוהר הקדוש כתוב שהמצוות מכונות בשם איתין, המצוות מכונות בשם עצות, איתין. ובשמונה קבצים, היקוף מבית, כותב מרן הרב זצ"ל, העצות העליונות שכל התורה כולה עסוקה בהם, שבשביל כך המצוות נקראות בעלי הרזין, תרי"ג איתין דמלכה קדישא. שיסודה הוקבה בישראל בגוי קדוש, ובהסתעפויותיה יוכלו עמים רבים לנוק, כל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית ההיסטורית והגזית, לפי השכלתה ומצבה הגיאוגרפי והכלכלי, שכן התורה לא נתנה אחר ורק לעם ישראל, אלא עבור האנושות כולה, כך שכל עם יוכל למצוא את החלק המתאים לו בתורה. בכל התכנים החברתיים והשיעים שלה מצטרפים לזה, הדת חייבת אם כן להיות מתאימה לטבע הפנימי של האומה ולצורת חיים שלה, היסטוריה שלה, להשכלתה, למיקומה הגיאוגרפי, למצבה הכלכלי. אולם זאת, לא זאת היא מגמתה של הנצרות. הקיינות, אותה אידיאולוגיה שחיציוניותה יפה, אולם פנימיותה ריקובה, עשתה באדם את מעשה המפעל הכוחי בישראל, שטען אף הוא, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. משפט שהוא נכון, אמנם מבחינה פוטנציאלית כוחנית נשמתית, אך בפועל ישנם יהודים המוצאים את הקדושה הזו מן הכוח על הפועל, וישנם יהודים המתכחשים לה ובוגדים בה. הקריאה של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש ולכל הרוממות וההכנה התוכית הפנימית, כי כדי להיות אדם קודש לא די בתלהבות ובהפרחת סיסמאות גדולות באוויר, יצורך במאבקים ובמלחמות פנימיות במשך שנים רבות, עד אשר האדם לאט לאט מתרומם ומזדקך מכל סיג. יצורך בהכנה פנימית הדרושה לעשות עד שיהיה הקודש מבוסם, מבוסס בחיים, באמת, שמובטח מכל פגם וסיעור ותומה ולכלוך, שלא הופך לרועץ ולצרה יותר גדולה של העולם. שכן אדם מקורקר זה צרה, אך אדם מקורקר שיש לו מגע עם הקודש, זאת צרה הרבה יותר גדולה. על כן, מאחר ואין כל אפשרות לוותר לאמירות פשרניות שכאלה, הוכרח הדבר שירד קורח חיים שעולה, להיאבד מתוך הקהל ולהיות לעולם לעוד לבני מרי, שעולם לא יעיזו לעשות מעשים נילוזים שכאלה, שלא יהיו עוד כקורח פחדתו. הצליח לבר אחת ותמיד השקר בטענתו של קורח, שבפועל לא כל הידע כולם קדושים. מה שעשה קיים בתשטוש ההבדלים האישיים שבין אדם לאדם, מה שעשה קורח בתשטוש ההבדלים שבתוך האומה בין הכהנים לבין הישראלים, עשתה הנצרות בתשטוש ההבדלים שבין עם לעם. הקריאה על כל העמים השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתהומות החושך היותר מחרידות, ואומר לעמים שכאלה, הנכם כולכם קדושים, כולכם בנים לשם, אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשווה, ומאלה אינם צריכים יותר לתאמץ, אל יישארו כמות שאתם, והנכם קדושים. זו הנצרות. זאתי הקרחות האנושית. הגרא אומר שיש מדרשים שמדברים על קורח, אבל הכוונה הנסתרת לנצרות. כמו תלית שכולה תחילת, שהם אומרים צריך לוותר על מצוות מעשיות, צריך את כל פרטי הדינים ועוד. זאת הקרחות האנושית. מה שקורח עשה בעם ישראל עשתה נצרות באנושות כולה, שהיא הקיינות החדשה שממנה סובל האדם. אמנם כל אדם נברא בצלם אלוקים, אך ישנו הבדל בין מי שמגלה את צלם אלוקים הזה בפועל ובין מי שמתנהג בצורה הפוכה ומנוגדת לצלם אלוקים הזה, שממנו מהאידיאולוגיה הקיינית הזו האנושות אינה יציבה. נוע תנוע ארץ כשיקור ותנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום, כך בפסוק בישעיהו חפת על התחף. עד אשר יפוח היום, זה הפסוק אומר אין יציבות. עד אשר יפוח היום ומת תופיע, ויפקוד השם על צבא המרום והמרום והמרחי האדמה על אדמה. כך שבשלב הראשון של האומה צבא המרום במרום, כלומר אידיאולוגיה רוחנית שלה התמוטט, ומתוך כך גם הפוליטיקה הארצית שלה, מלכי האדמה על האדמה תתמוטט. כך בפסוק שם, בישעיהו, חפתה לתחפה עליו, פסוק הבא. הביצור המרומי והערכה לשחקים, הדברים העגבים והסיסמות הגדולות, המדעות אידיאליים עליונים, בא בשעה שהחיים הלכה למעשה אינם משנים כלל משתנים כלל ועיקר, שהמיניות מתיימרת בהם. מוכרחים ליפול ולהיעקר מיסודם. העולם צריך שיכיר כי לא בהגה אחד באמרת אמונה מתוארה לבדה, שאין מאחורי אמרה זו ולא כלום, די לאדם לעוף לגן עדן, בכל אוצר רעה, רצח והתיעוב, הספון בכל חדרי רוחו, בדמו בבשרו יכול להישאר בינו מלא, לא איננו צריך צירוף ולימוד, ריכוז ועלייה. יכול אדם נוצרי לעשות את כל המעשים הרעים שבעולם, ורק אם יאמר שהוא מאמין, קרידו, באותו איש, ובסלם שיאמר שמאמין במוחמד, תכף מיד יזכר להיכנס לשערי גן עדן. לעומת זאת, אדם שכל ימיו מעמל וזיקק את מידותיו, אך לא אמר את המילים הללו, לא יזכה לעוף לשמיים. כמו שמובא בברית החדשה, כמה פעמים, שמי שמאמין בישו, יש לו חיי עולמים. כמה וכמה פסוקים, לא נצטט אותם. אז אי אפשר לעוף לגן עדן ולהישאר רשע מרושע. חזר משווים את הנצרות לחזיר בשעה שרובץ מוציא תלפה ואומר הוא שאני טהור. שכן החזיר הוא בעל החיים היחיד שסימן תאומה שלו הוא פנימי. שראינו מעלה גירה וכלפי חוץ יש לו סימן טהרה חיצוני. שראינו מפריץ פרסה, כך היא הנצרות. כלפי חוץ מדבר דיבורים יפים ומושכים, אולם באמת, בתוך תוכה פנימה, כל כולה תאומה וסיוב. כמה אוצרות, רשע, כלולים תחת השקר, שקר נורא ביום זה, שיש לו תלפי חזיר המתפשטות לעין, אין כל עובר למור, רוש אני טהור, אומר הרב. לט דעתיר מחזירה. שבת קופנניה ומדבט. אין עשיר יותר מהחזיר, שראי מזונותיו גם רוחנים יוצאים לו בכל זמן ובכל מקום. פי החזיר כצרוע עובר את המי, אומרת הגמרה. מי שמנקר בהשבה ואוכל מקום הבעל יד, כך התרבות הנוצרית החזירית, אוכלת מכל הבעל יד, בין מדובר במעשים נטבים בשבלים, כן מדובר במחשבות מרוממות ונשגבות. אותו גרמני, יכול להיות מנומס כל כך ולטף בעבד כלבו באותה שעה לרצוח אנשים באכזריות נוראה. ואם תאמר, אבל אינך יכול להשוות את כל העמים הנוצרים לגרמנים הנאצים? בוודאי שלא. ובכל זאת, האנגלים הרי לא נתנו יודעים להיכנס לארץ ישראל בתקופת השואה. אף אומה לא רצתה לקבל אותנו. קודם לכן, היטלר ימח שמו בזכרו לא רצה להשמיד את כל היהודים אלא לגרש אותם מאירופה. אך כאשר 32 מדינות העולם התכנסו באביאן של החוף אגם ג'נבה בצרפת בשנת תפרי סעדיחת 38, הם בסופו של דבר לא רצו אותנו. במהלך הוועידה תירץ נציג אחד בני מה הנוצר יכול לקלוט עוד פליטים. תירץ נציג אחר נציג ונעימה אין ארצו יכולה לקלוט עוד פליטים. נציג בריטניה הכריז ששטחי הקיסרות כבר צפופים דיים, אינם מתאימים למתיישבים אירופאים, כל אחד עם התירוץ שלו. נציג צרפת, נציג בלגיה, כל אחד עם התירוצים שלו. ככתוב בספרי היסטוריה, אנציקלופדיה של השואה, ערך ועידת אביאן. ודמיין מאי לבני אנשי. מייב של החזיר דומים למיני בני אדם, ממי נוצרים הם כחיות טרף בצורת בני אדם. וקץ יושם לכל אותו חושך הנוצרי, יכיר אדם וידע כי כל המלות צריך שירוכז לתואר הפנימי של הנפש, ולא לשיפור החיצוני של החיים. האפשרות של התואר לא רק אצל האדם הפרטי, אלא בתכונת העמים, תאונה עם מילוי של ריכוז, לכן יצורך לרכז את כל המאמצים בעם אחד, שיהיה לעם ישר וטוב, ומתוך העם המרכזי הזה תלך ההשפעה ממעגלים אורחים וגדלים על פני כל האנושות כולה. זהו המרכזי העולמי שהוכן כבר מאז עוד לפני בריאת העולם על ידי אותה הכנה הגדולה שפלי יד השם לעשות על ידי אותה אומה הנפלאה. אמנם בינתיים הצבוע הפוליטי של עם ישראל אינו טוב, לבזו נפש למתאב גוי לעבד מושלים, מבזים את עם ישראל, מתאבים אותו, מחשבים אותו לעבד, אך יבוא יום, שכתוב בפסוק, מלאכים יראו וכמה מוסרים ישתחוו מתוך הכרת הערך הרוחני של עם ישראל, כי השם בחר בנו למען השם אשר נאמן קדוש ישראל ויבחרך. כך בפסוק בישעיהו מ"ט זין, בסוף יכבדו אותנו. הן עד לאומים לתתיב, כתוב בפסוק. עם ישראל הוא מעיד על אפשרות להאיר את העולם כולו באור השם, ולא רק באופן פרטי אלא גם באופן לאומי. ותמידיינו מהשם וניכר, כתוב בפסוק. כשם שהחברה זקוקה לתמידי חכמים, כך העמים זקוקים לעם ישראל. עם שהוא נגיד ושליט ומצווה לאומים, הן גוי לא תדע תקרא וגוי לא ידעוך אליך ירוצו, כמו שכתוב בפסוק ישעיהו נ"ה. כל מיני גויים שאינו מכירים ירוצו אלינו למען השם אלוקיך ולקדוש ישראל כי פערך. הנצרות טוענת שקדושה היא דבר זול הניתן להשגה בקלות ולא כל מאמץ, אבל אמנת ישראל יודעת שזה דבר קשה שנבנה מדור לדור. לכן החפץ של עמדת גוי אחד בעולם בתור מלאכת כהנים וגוי קדוש, הוא צריך להיות למופת על אור העליון האלוהי החודר בחיי העמים, לא רק בחיי הפרט, שרק ביותו מצוי ועומד בתקבצותו לארצו, בישיבתו בה, לא מפוזר מפורד בעינים, ביותו חסון וחופשי, ביותו שב לבניינו לאושרו אחרי כל הפרטיו ומרובות בעבר ההיסטורי, אחרי כל ניסיונותיו הקשים, אחרי כל צירופיו וליבוניו, בשובו עם כל דעותיו, עם כל קנייניו, עם כל רכוש נשמתו וכישרון חייו, עם כל תארתו הגופנית הגזית והאמונית, עם כל תוכן ההופעה האלוקית שהיהי לו למורשה, ושסגולת ארצו מגדלתו ומרחבתו ארץ ישראל עוזרת להגדיר להרחיב את הכישרון הזה, אז על ידי אותה ידידות הפנימית שהוא יכול להראות לאומות העולם תחת כל המסתימה והרדיפות אשר קיבל מהם לאות סנת הגויים הנורא לעם ישראל, והרדיפות שרדפו הרי הוא מסוגל להיות עמם בידידות, על ידי כל הכבוד והשתממות אשר כל הגויים כולם יוכלו להראות עליו תחת כל הבוז והחרפה אשר תפלו עליו, כי הגויים אינם תפלו עלינו בוז וחרפה, אולם הם עוד עתידים לכבד אותנו, לשתומם ואף לתפעל מאיתנו, על ידי כל אותה תשוקה של ההתחברות והראיות עם עם השם אלה, עם נחלת השם אשר סגולת הקודש בתארתה לתארת החיים ספונה בו. המגע של עם ישראל עם הקודש הוא מגע טהור, זך ונקי, מפני שבמשך הדורות הדור הצעיר תמיד הקפיד לחכות את הדור הבוגר ממנו, וכך אחר התנהגות זו ונבלה בטבע הישראלי ונספגה באופיו הפנימי. ואיך זה יקרה אצל אומות העולם? אשר רק על ידי חיקוי ארוך, על ידי הדרגה של העמקה דורית, רק על ידי חיקוי ארוך במשך דורות רבים, יכולה היא לצאת אל הפה במידה הגונה גם בשאר העמים בכל האדם אשר על פני האדמה. אין קיצורי דרך. אז יבואה לכל כי סגולת הקודש אינה סגולה זולה, קלה להשגה, שיכולה להינטל בכל ידיים מסועבות, כפי שחשב קין, במובן האישי, קורח במובן הכלל ישראלי, והנצרות במובן הכלל האנושי. קין תמה, מדוע לא קיבלת את הקורבן שלי? השם אמר לו, ודאי שלא קיבלתי, אלא לפתח אתה תרובץ, בתוכך אתה מושחת. קורח אמר, כל העולם יודע כולם קדושים, רוצה להשוות בין כולם, זה לא נכון, צריך עבודה, לא כולם שווים. כי אם סגולה עולה באמר נורא מלחמה תינית כנגד יצרה מסירות נפש קבועה, והידי זכות נחלת קודש של האבות לבנים נושאי אולם באהבה ושומרים דרך השם בכל עוז, אז יוסרו פני עלות מעל כל העמים והמסכה נסוכה לגויים, ואותה וטרנות של אמינות ירושלמי, עבודה זרה אלף אלף, עבודה זרה וטרנית היא, היא גורסת שאין אמת אחת ויחידה, סובלנית, לא משנה, כל אחד יעבוד כמו שהוא רוצה. ואותה בהתרנות של המיעוט תוכר כמו שהיא בתור מטבע פסולה, המסמת העיניים מטמת הנפשות, מרבה רצח ודם וכל תועבה. עוד יבוא היום שהוא יתברר, כי השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה, אלך הגויים יבואו מאפסי הארץ ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בה מועיל, כל הגויים יגידו למסקנה שהשקפותיהם הדתיות הצבועות, אינם הבל ברת רוח או עז, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ואלילים כליל יחלוף. זה לוקח זמן, אבל זה יקרה. לא ירוא ולא ישחית ברולר קדשי ומלא הארץ דיית השם כמים לים נכסים. אם כן, כדי להתקדם מבחינה מוסרית ורוחנית, לא די במתכן חיצוני התנהגותי, אלא צורך במהפכה פנימית בעומק הנפש. שכן הקדושה צריכה יגיעה רבה להשיגה, אבל הסתראך הרשעה הוא להפך. כך כותב הגרא באבן שלמה, דלת חף אלף, בהרה. שם כך יצורך בהבא שלבים. קודם צריך בניין השם של עם ישראל. ב' הלוגים להכיר בנו. ג' עליהם לחכות מעשינו משך שנים רבות, ובסוף ישליחו הגויים את כל אליליהם. טוב, יש עוד הרבה 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 מה לדבר, וזכינו לדברים מאוד עמוקים כדרכו של מרן הרב זצ"ל. שלום שלום אהובה ידידיי, מורי ורבותיי.